טוב, בוקר טוב לכולם, כל הכבוד לאלה שהגיעו, ממש גיבורי כוח, עושה דברו, יישר כוחכם. מהי פרשת השבוע? וחי יעקב בארץ מצרים. יעקב עומד להסתלק מן העולם, הוא עבר מארץ כנען, שהיא ארץ ישראל, שנקראת על שמו, למצרים, בגלל כל העניין של הרעב, ובגלל שיוסף היה שם. עכשיו הגיע זמנו להסתלק מן העולם, יש סיכום של חייו, ומעניין לראות כיצד יעקב אבינו, שביודעין הוא עומד להסתלק מן העולם, כיצד הוא מכין את התשתית של בניו שישמשו לעתיד לבוא כגרעין לאומי שיקרא על שמו עם ישראל. כי יעקב יש שני שמות, יעקב וישראל, וארץ ישראל נקראת על שמו, וגם עם ישראל נקרא על שמו. ומעניין לראות כיצד הוא מסיים את חייו תוך שהוא מכין כאמור את התשתית לגרעין הלאומי הזה שיקרא עם ישראל. במקביל, בשעה שאנחנו גומרים תמיד לקרוא את פרשת השבוע, תמיד נוהגים לקרוא משהו מן הנביאים. והפעם הקריאה בנביא, שזה נקרא הפטרה, קוראים את סוף חייו של דוד המלך, שלקראת סוף חייו הייתה בעיה גדולה מאוד מי ימשיך את דרכו. היה מי שבכלל בכלל לא שאל אותו וכבר התחיל להכין את התשתית למלוכתו ולמלוך בפועל, באופן רשמי בפועל, אדוניהו. ואז הוא יצר מהפך, דוד יצר מהפך, ונראה למה וכיצד. אז שתי המקבילות הללו, התורה עם יעקב אבינו, שכאמור הוא מניח את התשתית לעם ישראל, וההפטרה שמדברת על דוד מלך ישראל, שידוע לנו אותו ביטוי נפלא, דוד מלך ישראל חי וקיים. אז מעניין לראות מה רצו חכמינו בהקבלה הזו לומר. מצד אחד יש את הנחת התשתית הלאומית של עם ישראל, ומצד שני בהפטרה הנחת התשתית של מלכות בית ישראל, ולא סתם מלכות אלא מלכות לעולם ועד, בבחינת מלך המשיח, לא רק מלכות דוד, מלכות שאנחנו מאמינים שהיא תתחדש בימות המשיח לעתיד לבוא. אז אם כן, איפה נתחיל? קודם כל ביעקב אבינו. יעקב אבינו חולה כתוצאה מהזקנה, מבין שהוא צריך כבר להתכונן, ואז הוא קורא לבנו ליוסף. אלא שבנו יוסף, שכבר ידענו ולמדנו זאת כבר כמה וכמה פעמים, היה חכם כבר מצעירותו, כי בן זקונים ברחקים היה חכם. הוא מועד לגדולות, ואכן באמת הגיע לגדולה. הוא מלך במצרים, פורמלית משנה למלך, דה פקטו הוא היה המלך הקובע הכל מכל כל. והוא יודע שאחרי שאביו הסתלק מהעולם תתעורר בעיה ביחס למעמדו שלו יוסף, בגלל בניו. שערי יוסף ירד למצרים, או הורד למצרים, ובניו נולדו במצרים. ואז תתעורר אולי השאלה מה מעמדם של בניו. אולי כמו שהשבטים קינאו ביוסף בדבר גדולתו, אולי מחר מחרתיים יבואו ויאמרו, עם כל הכבוד, אבל בניו הם תוצרת חוץ, הם לא תוצרת הארץ, הם לא תוצרת כחול לבן, אלא הם תוצרת חוץ, ואבים להיות אאוט, בצד. כיוון שהוא חכם, הביא את שני בניו, מנשה ואפרים, לפני יעקב, ואמר לו, הנה אלה בניי, תברך אותם. ואכן באמת, יעקב אבינו מגלה לו סוד ליוסף. דע לך, בזמן שעמדתי לרדת למצרים בגללך, בגלל הרעב ובגללך, הלכתי להיבעד עם בורא עולם באמצעות מראה נבואה, כי לא רציתי לעזוב את ארץ כנען כמו שיצחק לא עזב את ארץ כנען. והקדוש ברוך הוא אמר לי בנבואה, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית את ידו על עיניך. כלומר, אל תדאג, רד למצרים, ואתה אומנם תסתלק מעולם במצרים, אבל יוסף יטפל בכל העניין של קבורתך, אל תדאג. כתוצאה מכך ירדתי לכאן. אבל עכשיו אני מבין רטרואקטיבית מה הקדוש ברוך הוא ברך אותי, שהוא אמר שאני אוציא ממך קהל עמים. הרי יש לי רק עם אחד, 12 בניי, שהם אמורים להיות עם אחד, עם ישראל. מה זה קהל עמים? עכשיו אני מבין, כיוון שאתה ירדת למצרים, וכיוון שבניך נולדו במצרים, ועל מנת שחס וחלילה מחר מחרתיים לא יברו אלה חוצניקים ויהיה להם מעמד נחות, אז אני כאן מכריז ואומר, ראובן בחור ביולוגי, אתה גם בחור לאמך אבל לא בחור ממני, כי ראובן בחור ממני ומלאה, ואתה בחור מאמך רחל אבל לא ממני. אבל ראובן סרח את דרכיו, היה לו כמה כשלים במנהיגותו כבחור, ולכן הוא לא ראוי להיות בחור במובן המעמדי, במובן המנהיגותי, אלא הבחורה עוברת אליך. הבחור אז באותם ימים יורש בירושה פי שניים. פירושו של דבר, למשל אדם נפטר ונסתלק מן העולם, ונניח שיש לו 4 בנים, אז העיזבון לא יתחלק ל4 חלקים, הוא יתחלק ל5 חלקים, והבן הבכור יקבל 2 חלקים, ושלושת הבנים כל אחד חלק חלק. יש בזה איזשהו היגיון, כי הרי בסך הכל הבן הבכור תמיד מתגלחים עליו. עדיין ההורים לא מנוסים במובן החינוכי, גם עדיין לא מבוססים מבחינה כספית, הוא עדיין על גופו, על אישיותו, סובל הרבה סבל עד שהבית, עד שהמשפחה הזו מתייצבת. וגם בגלל שהוא גדול, וכל שהוא גדול, הוא הופך להיות מין עזר לאבא ולאמא, ומנהיג את האחים שלו. לכן התורה נותנת לבחור פי שניים, כפי שתיארתי את החלוקה שאמרתי. עכשיו נחזור חזרה. הירושה של יעקב לבניו היא ארץ ישראל. ארץ ישראל אמורה להתחלק לשבטים, ויוסף, כיוון שהוא כעת נוטל את הבחורה במקום ראובן שסרח את דרכיו, יוסף יקבל 2 חלקים. ומי הם 2 חלקים? הם מנשה ואפרים. ולכן ארץ ישראל מתחלקה לכל 12 שבטים. האזור שלנו נקרא אזור דן, כי זהו אזור שניתן לשבט דן. וכך כל ארץ ישראל יש לה מקום. ירושלים זה אזור של יהודה, וכן יש לנו בגליל אזור שנקרא נחלת מנשה, ויש לנו אזור שנקרא נחלת אפרים, ויש לנו אזור בטבריה נקרא נחלת זבולון. וכן כל ארץ ישראל מחולקת ל12 השבטים. אין נחלת יוסף בכל ארץ ישראל, אין נחלת יוסף, כי כאמור במקום יוסף באים 2 בניו שקיבלו 2 נחלות, נחלת מנשה ונחלת אפרים. אז אם כן, איפה? על ידי המפגש הזה של יוסף ובניו עם יעקב, א', יעקב אבינו נתן הכשר לשני הבנים של יוסף, ברך אותם, הוא אפילו אותת שמבחינת העתיד, אף שאפרים יותר צעיר ממנשה, הוא עתיד כאילו יותר להקדים את מנשה. שכן יהושע, תלמידו של משה רבנו, הוא משבט אפרים, והוא כובש הארץ. יהושע בן נון הוא כובש הארץ, ולכן הוא נתן עדיפות לאפרים, כי מבחינה נבואית ידע שהוא יקדים את אחיו מנשה. בין כך ובין כך, הוא כאמור יעקב אבינו נתן א' מעמד של בכורה, נתן מעמד של בכורה ליוסף, דבר שני נתן הכשר למנשה ואפרים, ודבר דבר שלישי וזה לא פחות חשוב, והוא חכמי ישראל אמרו שתמיד תתעורר בעיה במשך הדורות מהו מעמדם של הגרים, גויים אשר מתגיירים והם הופכים להיות יהודים לכל דבר ועיקר. ובכן, כאמור תתעורר בעיה ביחס לגויים המתגיירים, הם הרי היו גויים ונהיו יהודים, באיזה נחלה הם יהיו? נחלת דם, נחלת יהודה, נחלת זבולון, נחלת שמעון, נחלת יששכר, באיזה נחלה? כי הרי הם גויים שמתגיירו. אמרו חכמים, הם יהיו בנחלה של שבט מנשה ואפרים, כיוון שמנשה ואפרים הם חוצניקים, וזה מעין גויים שנהיו יהודים, וכן בגלל שהם קיבלו את היתרון הזה של בכורה, כל גוי שמתגייר ונהיה יהודי יזכה בנחלה, בנחלתם של אלה. אז אתם רואים שכבר הייתה דאגה של יעקב אבינו לא רק לעשות סדר משפחתי, מי בכור באמת, מי איננו בכור באמת, לא רק כדי לסלק מעמד שעלול לבצר נחות חלילה של חוצניקים, יהודים חוצניקים, שאין להפלות בין יהודי חוצניק ובין יהודי רגיל, אלא גם הוא דאג שלא תהיה אפליה בין גוי שמתגייר בני היהודי ובין יהודי שבא מבטן מלידה. זו התשתית שיעקב אבינו הכין. אבל מעבר לדבר הזה, הוא ידע שהוא צריך לברך את בניו לפני מותו, ובברכות האלה הוא צריך לתת להם מסרים שיבטיחו את האחדות היהודית והיהודית היהודית. ולכן הוא קרא לבניו ואמר להם, בניי, אני עומד להסתלק מן העולם, ואני עומד לברך כל אחד ואחד מכם כראוי לו, אבל אני ירא שמא אולי אתם כבר לא איתי, אולי אתם מפתחים לעצמכם תרבות אחרת, תורה אחרת, אני מאמין אחר, ואז בעצם לא נוכל להקים עם מלוכד, כי אם אין אני מאמין משותף לכולם, כל אחד ואחד ימשוך בכיוון שלו, אז יהיה אוסף של בני אדם שגרים בחבל ארץ, אבל לא תהיה לחידות, לא יהיה משהו שמאחד את כולם. בניי, שמה יש בכם דופי? אולי יש לכם משהו ששונה מהאני מאמין שלי? כי אם אתם דבקים באני מאמין שלי, ואם תהיו דבקים באני מאמין שלי, תהיו עם מאוחד, מיוחד ומאוחד, מיוחד באמונתו, מיוחד בערכיו ומאוחד, כי זה המחנה המשותף של כולכם. וכשיש לכם ייחודיות ואחדות, אתם תתקיימו לעולם. אז אני רוצה לשמוע מכם מה דעתכם בעניין הזה לפני שאני מברך כל אחד ואחד מכם. שמעו זאת בניו ואמרו לו, שמע ישראל, שמע אבינו ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, אנחנו מאמינים בדיוק כמוך בשם אלוהים שהוא אחד. אז אנחנו מאמינים באותו מאמין האמונה שלך ואותם ערכים שלך. ועל כך אומר, ברוך שם כבודו לעולם ועד, ובאמת מאז עד היום עם ישראל אפילו בנסיבות הקשות מצהיר תעלי מאמין הזה. כך הבטיח יעקב אבינו את האומה היהודית לדורות על בסיס יחודיות אמונית וערכית ואיחוד בין כולם. ודוד המלך ראה אדוניהו מולך בכוח, זה לא הסגנון היהודי, אין כוחנות ביהדות, רואים ערכיות, וכיוון שאדוניהו לא היה ממשיך דרך מבחינה ערכית, הוא בחר את שלמה שהיה חכם מכל אדם והוא ממשיך את דרכו, ואותו שלמה הוא שרחיב את האימפריה היהודית והוא שבנה את בית המקדש, הוא הניח את התשתית לאבא שלו, והמשך שמלכות בית דוד היא מלכות נצח. הנה ככן בשני המקורות שנעסוק בהם בשבת, יש עם נצח זה עם ישראל, ומלכות בית דוד שהיא מלכות נצח. לכן אנחנו מתפללים כל פעם, הן תקע בשופר גדול לחירותנו, להמשך של קיומו של עם ישראל בארץ ישראל, אבל גם את צמח מהרה תצמיח, דהיינו את מלכות בית דוד שתתחדש במהרה בימינו, אמן.